גם אם ברגע הראשון זה לא נראה לנו ככה, בעומק זה ככה. למשל, הבאנו כדוגמה, למשל אומרים חז"ל, שואלים איך דוד יכול לשאת את בת שבע. אומרים חז"ל שבת שבע הייתה אנוסה. איך ייתכן שהייתה אנוסה? אם כשקוראים בפסוקים, באמת, אם שקצת מדייקים, רואים שלכאורה היא שיתפה פעולה עם כל הסיפור. אז חז"ל, כשחז"ל אומרים שבת שבע הייתה אנוסה, כוונתם להגיד שיכול להיות שהיא שיתפה פעולה. אבל כשמלך ישראל דורש, מבקש מאישה או דורש מאישה או מציע לה את ההצעה הזאת, אז בעצם היא אנוסה, כי אולי רוצה, אבל היא יכולה להגיד לא למלך ישראל, בעצם אין לה ברירה. זה, אנחנו אומרים, אנוסה הייתה. כן? אז יכול להיות שבאמת זה לא היה בכוח, זה לא היה אונס בכוח, אבל עדיין אנוסה הייתה. כן, הלאה ראינו עוד כמה דברים. דיברנו על זה שבאופן כללי, כשחז"ל אומרים שכל אומר דוד חטא אינו אלא טועה, יש כמה גישות להבין את המשפט הזה, באופן כללי אנחנו הבנו שחז"ל רוצים להגיד שמי שאומר שדוד חטא באשת איש, הוא אינו אלא טועה, כי בוודאי שזה לא היה אשת איש. יש כמה וכמה רמזים וראיות לדבר, אנחנו הבאנו אותם הפעם הקודמת, לא נחזור על זה עכשיו. עכשיו, במשל, כשנגיע למשל כבשת הרש, נראה שגם משל כבשת הרש תומך בדבר הזה. אני קורא בפרק י"ב, שמואל ב' פרק י"ב, פסוק א'. וישלח אדוני את נתן אל דוד, ויבוא אליו, ויאמר לו, שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. טוב, כמובן וישלח, ראינו שהפועל הזה של וישלח הוא חוזר פה הרבה, דוד שולח, כמה פעמים אל בת שבע, אחר כך שולח מלאכים, ושולח אל יואב, את אוריה, הרבה הרבה שליחות יש כאן, ואני מתחיל והכל, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו, וישחיתו את בני עמון, ודוד יושב בירושלים. אז כנגד כל השליחות האלה, שולח השם את נתן אל דוד, ותחשבו, דוד קם בבוקר, נכנס אליו נתן על הבוקר, או אני לא יודע מתי זה היה, אבל זה היום, ואומר לו, שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש, לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, ולרש אין כל, כי אם כבשה אחת קטנה, אשר קנה וחייה ותגדל עמו ועם בניו יחדיו, מפיתו תאכל ומכוסו תשתה ובחיקו תשכב, ותהי לו כבת. ויבוא הלך לאיש לעשיר, ויחמו לקחת מצונו ומבקרו לעשות לאורח הבא לו, ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה על האיש הבא אליו. ויחרף דוד באיש מאוד, ויאמר אל נתן, חי אדוני, כי בן מוות האיש העושה זאת, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, עקב אשר עשה את הדבר הזה, ועל אשר לא חמל. זה המשל, משל כבשת הרש, ופשוט שאנחנו מסתכלים על המשל הזה, הנמשל הוא די פשוט, לא? האיש העשיר הוא דוד, האיש העני, הרש, הוא
אוריה.
האיש הוא אוריה כנראה, הכבשה היא בת שבע, הכל הולך עלק, אז רק מה חסר לנו?
מי זה האיש שבא אליו?
יפה, מי זה ההלך? מי הוא ההלך?
היצר הרע
או לא? חז"ל אומרים שהיצר הוא ההלך, היצר הרע הוא ההלך. אפילו יותר מזה הם אומרים. דבר ראשון, אני חושב שזה נרמז בפסוקים. כי כתוב בתחילת הפרשייה, ויהי לעת הערב, ויקום דוד מעל משכבו, ויתהלך על גג בית המלך, והיה אישה רופצת מעל הגג. הלך למשון והתהלך על גג בית המלך. דבר ראשון. רמז.
שזה דוד.
חז"ל אומר מה?
שזה דוד
בעצמו. לא, שזה היצר הרע. חז"ל אומרים שזה היצר הרע. יותר מזה, יש פה דרשה מאוד יפה של חז"ל, שחז"ל אומרים, מדייקים יפה, תסתכלו בפסוק ד'. ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמול לקחת מצונו ממקרו לעשות לאורח הבא לו, ויקח את כבשת האיש הרש, ויעשה על האיש הבא אליו. אומרים חז"ל, תחילה הוא הלך, ולאחר מכן הוא אורח, ולבסוף, איש. ככה זה היצר הרע, בהתחלה הוא הלך. אותו פסוק, כן? אחר כך קוראים לו הלך, אחר כך קוראים לו...
מה קורה בדיוק בפסוק הזה?
לעשות לאורח.
הוא מגיע...
מגיע...
אבל זה לא...
זה
לא עשיר.
עשיר. ויחמול לקחת מצונו ומבקרו לעשות לאורח הבא לו. ואז מה הוא עושה? ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה על האיש הבא אליו.
לא מתאים, צד אחד הוא חומל, צד אחד הוא לוקח, לא מתאים.
כזה חומל. הוא חס על מה? על הרכוש שלו, הוא עומד. על הכבשים שלו. הכבשים שלו זה צאן ובקר, יש להם שמות. כל אחד זה. הכבשה של העני זה בשר. זה בדיוק הנקודה. ולכן, אני מאוד מודגש, דוד אומר על דבר אשר עשה ועל אשר לא, על דבר אשר עשה את עקב אשר עשה את הדבר הזה, ועל אשר לא חמל. כלומר, יש פה שני דברים, עצם המעשה וגם על אשר לא חמל.
אין את דבר
לדוד,
דבר
אם
אתה
תוריד להתעסק עם ישר מכבי
כבשה של ישר.
לא, זו שאלה מאוד...
באמצע מלחמה.
כן, באמצע מלחמה, דוד
ברגע שהוא לא
במלחמה, כן, אבל... לא משנה, זה מה שיש נתן הנביא לספר לדוד על הבוקר.
זה מה שהשם שלך, אתה מה, אם בא לך הנביא, תגיד לו, עזוב.
אומר, לא הייתה לו ברירה.
כן.
אז בוא, עכשיו תהיה אתה, נתן, תהיה אתה דוד המלך. ונתן בא אליך, אז מה אתה, איך, מה היית חושב?
זה הדרך הכי טובה לתקוף, על ידי זה שאתה מוכיח לבן אדם שאתה נותן לו סיפור חיצוני, הוא קובע את הדין.
אז אתה אומר, כלומר, ברור שנתן הנביא לא מספר לו סתם סיפורים, אלא יש פה איזה משל, נכון?
גם אם כן, הוא הנביא בטוח.
לא, להראות לו שהוא גוזר את הדין על עצמו כמה שהוא לא היה עושה.
כן, כלומר, ברור שיש פה איזה משל, ורוצה שדוד יגזור את דינו לעצמו. נכון? זה... באופן כללי, אם דוד היה עושה משהו שהוא ברור, שהוא חטא, היה צריך להביא פה משל?
לא.
אין ספק שלא היה צריך להעיד, היה ברור שזה חטא. א', תסתכלו בכלל על מה המשל. המשל הוא על אשת איש?
אולבט.
ממש לא על אשת איש. המשל הוא על רצח אוריה? המשל הוא גם לא על רצח אוריה. על מה המשל? כן, על ויחמול, נכון? בדיוק.
על היחמול,
אבל שהוא חמד. בדיוק, אבל זה לא על איזה, אין פה איזה עבירה. כן? זה רק מחזק את מה שטענו בשיעור הקודם, בסדר? אין פה, לא מדובר פה על אשת, המשל הוא לא כנגד האשת איש. בן
אדם קורא את זה, הוא חושב ישר שזה האשת איש.
מה אתה אומר?
זה מה שחשבנו בעבר?
כלומר, אז איך דוד לא הבין את זה? כלומר, אתה קראת את המשל, אמרת, וואו, לא מדובר פה על כבשים, מדובר פה על נשים. נכון?
כולם אני חושב שאתה
מבין. כולם מבינים ככה. חוץ ממי? חוץ ממי?
חוץ
ממי?
חוץ מדוד.
עכשיו, אני אחזק אותך, מסכים איתך. ראיה לדבריך, א' כתוב, ובחיקו תשכב, נו בחייך, איזה כמעט כבשה בחיקות שלה אותם, אני אגיד לכם יותר, תקראו בפרק הקודם, כתוב ככה. ויאמר אוריה אל דוד, אהרון וישראל ויהודה יושבים הסוכות ואומרים וכולי, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, שמעתם? לאכול, לשתות ולשכב. פסוק, שני פסוקים אחר כך, ויקרא לו דוד ויוכל לפניו, ויש, וישקר ויצא בערב לשכב במשכבו, לאכול, לשתות, נשכב, זה במשל שלנו, מפיתו תאכל, ומכוסו תשתה, ובחיקו תשכב. נו, אז... עכשיו אתם עוד יותר בואו נשאל את השאלה, בואו נחלט את השאלה עוד יותר, בואו נלך שלושה פרקים קדימה. בסדר? אבשלום בורח. פרק י' ד' מגיעה אישה החכמה, יואב שולח אותה וישלח יואב תקוע, והיא תחשב אישה חכמה, והיא תתאבלי ותתחפשי וכו' וכו'. פסוק ה', ויאמר המלך מה לך, ותאמר אבל אישה מענה אנוכי והיה מות אישי וכו', וקיבלו את גחלתי, כן, ואז המלך שומע אותה, כן, וכו', ואז היא אומרת לו את הנמשל, פסוק י' ח', ויען המלך ויאמר אל האישה, אל תחכדי ממני דבר אשר אנוכי שואל אותך, ותאמר האישה ידבר נא אדוני המלך, ויאמר המלך היד יואב איתך, בכל זאת, הוא ישר קולט, ואין מלך לא טיפש, הוא ישר מבין, שכאילו לא המציאה את הסיפור לבד, אלא שכן, יש איזה משהו מאחורה, נכון? הוא לא היה שופט מתחיל, דוד, אז איך הוא לא קלט? איך כולכם קלטתם שמדובר לא בכבשה אלא באישה, ורק דוד המלך לא קלט את הנמשל?
שם הוא שואל אותה אבל אחרי שהיא עומד במה
הנמשל. מה?
שם הוא שואל אותה אחרי שהיא מגלה לו.
כן, אבל עדיין, הוא ידע, נכון? הוא ישר הבין שהוא לא המציאה לבד. מי אמר שהוא לא הבין? אני חושב שנתן הנביא אומר את זה. הוא אומר לו, אתה האיש. וואלה. כנראה שצריך גלות להם.
אולי הוא לא חשב על זה, אולי הוא לא ראה את ככה את
הדברים. דבר ראשון, זה מה שבאמת אומרים חז"ל. חז"ל אומרים שתחילה הוא הלך, ולבסוף הוא אורח, ובסוף הוא נהפך לאיש. מה זה לאיש? כמו שקוראים לאיש העשיר. כלומר, אותו הלך הוא נהפך לחלק, חלק מהאיש עצמו. כשנתן אומר לו, אתה האיש, למה הוא מתכוון? אתה ההלך? או אתה האיש העשיר?
איש.
אותו דבר. לא, יחד, זה אותו אחד. נכון? כן, לאיש הבא אליו, זה כבר אותו אחד. זה מה שחז"ל התכוונו להגיד שהוא נהפך. שההלך הופך להיות חלק, הוא כבר מרגיש בעל הבית. כן? ואז ברגע שהוא מרגיש בעל הבית, במילים אחרות, אז דוד כבר לא רואה. זו תשובה אחת אפשרית, אנחנו נחדד, ניתן פה תשובה אחרת. תשובה... אפשרית שבעצם חז"ל רצו להגיד שכל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, נכון? משנה מסכת נגעים. כתוב, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. אדם לא יכול לראות את הנגעים של עצמו. אבל השם טוב היה מפסק את המשנה, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. כל מה שאדם רואה בחוץ, בעצם, שאצלו. שני הפשטים האלה, נראה עכשיו עוד מעט, נראה אותם פה.
אבל אני יודעת,
למה דוד
כל כך מתרגש?
למה מה?
דוד כל כך מתרגש.
ממה הוא מתרגש?
מכאן שהוא בא ושהוא מתעצבן, אומר שישלם...
שאלה טובה. ואת הפיצה ישלם ארבעה טל.
הוא אומר...
אז בוא נחדד, שנייה.
חוק, אני לא מטבע.
השאלה היא טובה, שאלה טובה, אני אענה עליה בסוף. התשובה שניתן לשאלה שאלתי עכשיו, אני אענה גם לשאלה שלך, אבל עוד לפני כן. בוא נלך לאט לאט. דבר ראשון, מתי באים ממשל אל המלך? יש עוד שתי פעמים בתנ"ך שבאים ממשל אל המלך. פעם אחת זה האישה התקועית שראינו, ופעם אחר, פעם נוספת זה במלכים, עם אחאב, והשבועים במלחמה בארם. אתם מכירים את הסיפור? מלכים א', פרק כ', כן, פרק כ', בסוף פרק כ'. מי שאחד מבני הנביאים אמר אליהם, כן, תרצו. אחאב נלחם בבן הדד, מכה אותו בפעם הראשונה ובשנייה, ואז בעצם הוא מביס את כל צבא ארם, 100,000 איש, ובקרב אפק הידוע. ובסופו של דבר, בן הדד מסגיר את עצמו אל אחאב. אחאב, במקום לחסל אותו, כן, מה עושה? משאיר אותו בחיים, כן? איך הוא אומר שמה? אחי הוא. בפסוק למד ב', והתגירו סכין למותניהם, כל אנשי בן הדד וחבלים בראשיהם, ויבואו אל מלך ישראל, ואמרו, עבדך בן הדד, אמר, תכין לנפשי, ויאמר, עונה אחאב, העודנו חי, אחי הוא. ואנשים ינחשו ומארו, והחלטו ממנו, ויאמרו, אחיך בן הדד, ויאמר, בואו, כחוהו, ויצא אל הבן הדד, ויעלהו על המרכבה, הוא עושה איתו הסכם, וכולי. משהו מאוד לא נעים, קוראים לזה, בתנ"ך קוראים לזה אמנת צידון. כמו שיש היום אמנת ג'נבה, זה מין אמנה כזאת שמלך לא הורג מלך. רואים אותה בכמה מקומות, אצל שאול, רואים אותה פה אצל אחאב. כמובן שהתנ"ך, התורה היא ממש נגד זה, אבל צריך להרוג אותו. אומר לו הנביא, בפסוק למדת, אני לא עובר על כל הסיפור, והיא המלך עובר, והוא צעק אל המלך, ויאמר עבדך יצא בקרב המלחמה. והנה איש שר, ויבא אל האיש, ויאמר שמור את האיש הזה, אם ייפקד, ייפקד, והייתה נפשך תחת נפשו, או כיכר כסף תשקול. כלומר, הנביא מתחפש, והוא אומר, תשמע, אני נלחמתי, בא אליי איזה איש, נתן לי שבוי לשמור עליו, אמר, אם הוא לא, אם הוא יעלם, או שאני ארוג אותך, או שתשלם, כיכר כסף. והיא עבדך עושה הנה והנה, ימינה שמאלה, והוא איננו. ויאמר אליו מלך ישראל, כן משפטיך, אתה חרצת. וימהר ויסר את האפר מעל עיניו, האפר מעל עיניו, ויקר אותו מלך ישראל, כי מהנביאים הוא, ויאמר אליו, כה אמר אדוני, יד שילחת את איש חרמי מיד, והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. כן, וככה אומר לאחר. אז זה דוגמה נוספת למשל, בכל המשלים אנחנו רואים שהמשלים הם תמיד על המלך, כלומר כאשר בעצם יש פה כמה דברים שאתה נשים לב, תמיד כשרוצים שאף אחד לא יכול לשפוט את המלך, כי מלך לא דן ולא דנים אותו, היחיד שיכול לשפוט את המלך זה מי? המלך בעצמו. איך עושים שהמלך ישפוט בעצמו את עצמו? למשל, אז זה מה שרואים בשלושת הפעמים האלה, גם אצל האישה אחת התקועית וגם...
למה אפשר לדעת את המלך? אנחנו רואים שסנדרין כן דנים את המלך, רק אחרי
ש... מלך מרחב את דוד לא, את אחאב נגיד היה אפשר, אבל כאילו זה לא מציאותי. זה מעבר לזה, אבל זה נכון מה שאתה אומר, מעבר לזה, בכל המשפטים האלה לא מדובר על חוק, אני חושב שחוקית, לפי התורה, אני לא יודע אם היה אפשר לשפוט את זה. כן, הרי הסיפור עם האישה התקועית למשל, מה מדובר? שם יש שני אחים שאחד קם ורצח את השני, ועכשיו רוצים להרוג את האח הראשון, זה שנשאר בחיים, ואז היא אומרת, למה להרוג? לא יישאר לי אף אחד, כן? זה הסיפור שם. ברור שמבחינת התורה כן צריך להרוג אותו. מתי פונים אל המלך? כאשר יש פה איזה דין שהוא חריג. יש פה משהו שהוא מעבר לזה. אני חושב שגם פה בסיפור שלנו, כן, בסיפור עם האיש העשיר והאיש העני, בשום שלב אני אגיד יותר, אחדד את זה יותר. זה לא רק שלא מדובר על אשת איש, ולא מדובר על רצח, כמו שהיינו מצפים, אפילו על גניבה לא מדובר פה. לא כתוב שהוא גונב. לא כתוב שהאיש העשיר גוזל את כבשת הרש, כמו שמקובל להגיד. כתוב ויקח. כתוב ויקח. אז מה הוא לקח? מה זה לקחת? כן? אז אני אומר, יכול להיות באמת שהוא לקח אותה בכוח, יכול להיות שהוא באמת גנב, אבל הביטוי הוא ויקח, כי הטענה כלפיו, הטענה היא לא זאת שהוא גזל אותה. זה לא הבעיה. הבעיה היא בזה שהעשיר מה?
אפשר לדעת שתיון,
זה עונש לארבעתיים, אנחנו יודעים אותו רעש. אז מצוין, דבר ראשון אומר, בן מוות האיש הזה ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. מה זה בן מוות דבר ראשון? שמה?
חייבים
להרוג אותו. מה, חייבים להרוג אותו? אז רש"י אומר באמת, בן מוות ממש. זה לא רק ביטוי, בן מוות, ככה אומר רש"י. ובפשט יש, מצאנו גנבות שיש עליהן דין מוות. נגיד...
בונה
ושום חרור וניצר אתו, זה כבר גנבת נפשות, אז ודאי, כן? אבל אפילו יעקב אבינו אומר על מי שגונב את הטרפים, כן, אשר תמצא את אלוהיך, נכון? זה, ואותו דבר אומרים האחים על מי שגנב את הגביע, נכון? הוא ימות ואנחנו נהיה לעבדים. כלומר, יש מציאות כזו של הייתה, כן, הביטוי. יכול להיות שהוא אומר שזה מפורש, שהוא מתכוון באמת. גם להמשך משמע שזה באמת, נראה אחר כך כבר, כשנדבר על העונשים. נראה שבאמת הכוונה למוות. זה אחד. את הכביסה ישלם ארבעתיים, כן, לכאורה, זה כמו הדין של התורה. טבח ומחר וכו'. אני רק רציתי, אז מה רצינו לחדד מקודם? שמה שנראה כאן, אם כן, שהדגש הוא לא על הגזל. הדגש הוא על ההיתר שרואה העשיר לעצמו לקחת את כבשת הרש, שעצם זה שהוא בכבשה של הרש, הוא רואה אופציה, הוא רואה בשר, כן, ובשלו לא, כן, זה לא, הוא לא רואה את הדברים האלה. זה הדגש, הוראת ההיתר שהוא רואה לעצמו. וזה, וזה מה שחזל באים בטענה לדוד. זה החלק הכי קשה. יכול להיות שהיה מותר לך. זה שכמלך הרשית לעצמך לעשות את זה, זה נורא והיום. כשמלך לוקח את נשי עבדיו, זה באמת שורש הרע, כן? זה בעצם אולי מתחיל, מי שזוכר, הבאנו פעם שעברה את המלבין, שאמר שכל החטא, כל החטא בסיפור, אמר המלבין, מתחיל בביטוי ודוד יושב בירושלים. ככה כותב המלבין. בזה שהמלך לא יוצא בראש הצבא, בעצם יש פה פספוס של נקודת המלוכה. מלך, יש לו תפקיד והוא לא, אין לו זכויות יתר מתוקף היתר. זכויות היתר שיש לו הן בתוקף היותו מלך, כלומר מתוקף זה או מכוח העם שעליו הוא מולך או מידי השם, אבל לא משהו אישי. כן? ולכן זה לא שמלך אומנם צריך להיות ראשון בקרב, אבל לא יכול להיות שהוא יושב בבית, זה בוודאי לא יכול להיות, בטח לא יכול להיות שהוא נח על משכבו, כן, בצהריים. זה הדבר הבולט כאן, כן? וכתוצאה, זה מה שאומר המלבין, כן, נראה המלבין מבין שכתוצאה מזה גם מתגלגל, זה שדוד מרשה לעצמו לקחת את אשת אוריה, כן? יכול, ויכול להיות שזה היה בהיתר, כן? גם לשבת בבית, יכול להיות שזה היה בהיתר, זה לא התנהגות של מלך, זה ה...
איך אתה מגיע למצב כזה? כאילו שלא אכפת
משהו? כן, אני חושב שזו הייתה נפילה. כן, אבל זה מתחיל וזה, יש, אם אתה רוצה יותר להעמיק בזה, אז מי שכן כותב איך זה מגיע למצב כזה, זה הרב מזדן, יש לו חוברת שהוא בדיוק, שהזכרתי פעם שעברה, הוא כן מעמיק שמה, במה, איזה תהליך עבר דוד שגרם. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי זה הצעה משהו, כותב, אני לא יודע אם יש לזה רמז בפסוקים. מה שכן אני רוצה להגיד, שההלך, בוא להעמיק את מה שאמרו חז"ל. חז"ל אמרו שההלך הוא יצר הרע, זה יותר מזה. העשיר בסיפור הזה הוא לא סתם עשיר שלוקח את הכבשה של העני. העשיר הזה הוא צדיק. למה הוא צדיק? כי למה הוא לוקח את הכבשה? הכנסת אורחים. זה הסיבה שהוא לוקח את הכבשה. זה לא שהוא רע. יש לו הוראת היתר אמיתית. יש אורח וצריך להכין אותו. זה, באמת, זה הוראת היתר.
למה זה הוראת היתר?
מה?
איפה זה נותן היתר אדם ממישהו אחר?
עצמי אני לוקח, אני לא לוקח בשבילי. בא איש מבחוץ, הוא רעב. ואז בשבילו אני לוקח את הכבשה של
השם.
אתה אומר איפה זה... בסדר, אז אני אומר, כשאדם עושה חטא, הוא לא עושה אותו לשמה. לכל חטא שהאדם עושה, יש לו למה הוא היה צריך לעשות אותו, נכון? לכתחילה. כן, לשמה, לא זה. זה בדיוק מה שחזר. לא שזה תירוץ טוב. ברור שזה לא תירוץ טוב. זה בדיוק הבעיה בזה. שיש הוראת היתר, כן, שהוראה כאילו שזה היה מותר לו. נגד זה חזל יוצאים, נגד זה שהיה לו הוראת היתר בלקחת את אשת אוריה, נגד זה, הוא יכול להיות שהיה מותר. זה בדיוק הבעיה, שאתה חושב שהיה מותר לך. כן, זה בדיוק הנקודה שחזל יוצאים לקראתה. וזה לא כתוב גזל, ובאמת זה לא הנקודה. הנקודה זה שהוא מורה לעצמו היתר, ובשם זה, כן, הוא עושה את הדבר הזה. הוא באמת לוקח את ה... הוא לוקח את הכבשה. אז זה הדבר הראשון. כן.
הבנתי, אז למה במשל הוא מתייחס אל הכבשה כבב? למה נתנו חלצים וככה ולא כמו...
אני חושב שמכאן לקחו חז"ל שהם אמרו שהוא עדיין לא מעלה, שבתאי לא כבן, על בת שבע. על אוריה, כן. תאי לא כבן. מזכיר את מרדכי אסתר למשל, ועוד דבר אחר. נראה לי. אני לא... אולי נגיד לך עוד משהו בהקשר הזה. שיפתור את הדברים האלה. בכל אופן, אם את הוראת ההיתר הזאת, אז באמת, זה מה שנתן אומר לו, אתה האיש. זו הבעיה. זה השורש הבעיה, וזה מה שאמרנו בפעם הקודם. כן.
בסופו של דבר הוא חורץ לו לשלם כמו גזלה, לא קשור להיתר.
כן, אבל הוא אומר גם, לא, אבל הוא אומר גם בן מוות.
זה בן משפט המלך?
בן מוות, אני חושב שהבן מוות זה הזה. אתה צודק שעל הגזלה ישלם ארבעתיים, כן, טבח או מחר. כן, אז זה דבר ראשון, כן. זה, אבל יש פה נקודה נוספת, אני חושב. מה עובר לדוד בראש? ופה צריך ללכת אחורה. כשדוד המלך פוגש בפעם הראשונה את שאול, בקרב עם גוליאת, אותו התחלנו השנה. שאול מבטיח לו בקרב את מיכל, יותר דיוק את ביתו. בהתחלה זה מיכל, בהמשך, כן, מתגלה שזו מירב. אז דבר ראשון, הוא מבטיח תמורת, הוא אומר שמי שיקה את גוליאת, יקבל את ביתו. אוקיי. אחרי כן הוא מחליף אותה. אחרי שהוא מחליף אותה, הוא אומר לו שאם הוא יביא, אם הוא יביא תמורתה מהעולות פלישתים, אז הוא יקבל אותה, נכון? אחרי כל הסיפור הזה, כן, כשהוא כבר נותן לו אותה, הוא לוקח אותה ונותן אותה לפלטי בן לייש. כן? זה סך כל הסיפור הזה. עכשיו, כשדוד המלך שומע את הסיפור הזה, שומע את הסיפור הזה, על האיש הרש, עם זה, מה עובר לו בראש?
שהוא האיש הרש?
ברור שעובר לו שהוא האיש הרש. רמז לדבר. שם בסיפור, בשמואל א' פרק י"ח, ישר אחרי דוד וגוליאת. כתוב ככה.
איזה פרק?
שמואל א' פרק י"ח. כתוב ככה. וידברו עבדי שאול באוזני דוד את הדברים האלה. ויאמר דוד, אני קלה ועיניכם מתחתן במלך, ואנוכי איש רש ונקלה. ככה הוא אומר, איש רש ונקלה. כן? אם כן, יכול להיות מאוד שכאשר דוד שומע את משל כבשת הרש, ושאלת למה הוא כל כך מתרגש, אני חושב שהוא חושב שזה סיפור חייו. זה בדיוק מה שהוא רואה מול עיניים, סיפור חייו. היה לו בא אישה אחת, זו הייתה אז כן, מיכל בת שאול. ואני מזכיר לכם, וזה דברים שדיברנו, כשמיכל חוזרת אל שאול מפלטי בן לייש, זו כבר לא אותה מיכל שעזבה אותו, נכון? אז כבר בטיבס לא בליבה, ואז היא כבר נקראת מיכל בת שאול, היא כבר לא נקראת מיכל אשתו, כי הוא נתנה את מיכל אשתי, אבל כשהיא חוזרת היא כבר מיכל בת שאול. כלומר, היא כבר לא חוזרת את אותה, ובאמת אין להם, לא היה לה ילד, כי לא נוצר מהקשר הזה, כבר לא מוצר המשכיות למלכות דוד, זה מה שזה בא להגיד. זה מה שנקרא לטבוח את הכבשה. דוד שומע את הסיפור וברור לו לחלוטין בסיפור הזה מי העשיר ומי הרש, ויותר מזה, בין מוות האיש ההוא ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, אחד לאחד. שאול מת בקרב הגלבוע. איתו נפלו במלחמה שלושה בנים. הבן הרביעי שלו, איש בושת, נרצח כעבור שבע שנים, נכון? על ידי רחב ובענה. ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. בת אחת שהוא לקח, ארבעה בנים מתו. דוד, כשהוא שומע את הסיפור, זה הסרט שעובר לו מול הראש. כשאומר לו נתן, אתה האיש, כן? פשוט הסרט משתנה.
לא מבין, זה מה שעובר לדוד בראש, אז כאילו, זה קרה הכל, קרה אותו, מה כאילו, למה שדוד עכשיו שפתאום מדברים על זה, כאילו, זה לא קשור.
לא, זה אומר שנתן הנביא, במשל, מסביר לו מדוע את העונש שבא על שאול. זהו, לא מבין עדיין שדובר עליו, וזה כל הנגעים, אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. כל מה שאני רואה בשאול, בסופו של דוד אומר לו נתן, מה ששאול עשה לך, זה לא שנתן לא מודע לזה ששאול רואה. כמו שאמרתי, ברור שמדובר פה על אישה. זה לא שאי אפשר להבין. גם דוד מבין שמדובר פה על אישה. אין חולק על זה. ברור. בחיקות תשכב, דוד יודע טוב מאוד על מי מדובר. כן? ואז כשנתן אומר לו, אתה האיש, נופל אצלו האסימון. כן? ולא צריך יותר מהשתי מילים האלה. לא צריך יותר מזה. אתה האיש, כמו שאמרנו, האיש הזה והאיש הזה, הכל נכון.
אבל לא הבנתי כאילו, למה שיקפוץ על הסיפור הזה? זה היה מזמן כבר.
מה זה? הסיפור שרודף אותו כל הרעים. אין לו... כן, היה אמור להמשיך את זה.
מה סתם נתניהו כאילו יספר לו את הסיפור הזה כאילו...
זה מה ש... אני מסכים לך, אני יכול להבין את זה גם על עצמו, אבל בגלל שהוא היה נוגע בדבר, אז מה, איזה, מה הוא ראה? נגעים של אנשים אחרים, זה מה שאמר בדיוק הממרה של הבעל שם, כן? כל הנגעים שאדם רואה בחוץ, מנגיע עצמו. מה שיש אצלו, והוא ראשן כאילו אצלך אותו דבר, זה מה שאתה רואה אצל אנשים אחרים. זה בדיוק הנקודה. ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. אז יש בזה הרבה פירושים מה זה בדיוק ארבעתיים. יש אומרים שדוד שילם ארבעתיים בבנים שלו שמתו. כלומר, באמנון ובאבשלום, תמר ואדוניה. או הילד, תמר, לא משנה, אפשר, תלוי איך סופרים, מפרשים פה סופרים את המדרכים. בסדר? זה ארבעתיים. בסוגריים נגיד שגם אבשלום, שבסופו של דבר, שכב עם פלגשי אביו כתוצאה מהסיפור הזה של דברים שלא נגיע מהמשך, גם הוא שילם ארבעתיים על, על מה שהוא עשה. כן, עם ארבעת בניו, נראה איזה אחת ארבעת ילדיו, שלושת בניו ולידו. בסדר, זה נראה. כלומר, זה, מי שלוקח אישה שלא לא, זה התשלום, זה המחיר. כן, רואים את זה אצל שאול, רואים את זה אצל דוד, ובסוף רואים את זה אצל אבשלום, זה פשוט כללה רצה. זה אחד, אבל זה עוד נגיע. משהו יפה ששמעתי פה מהרב מדן לגבי הארבעתיים. בפרק ו', כשעברנו, גם הזכרנו את זה אז, הזכרנו את האמירה הזאת שלו אז, בפרק ו' מוזכרים בני דוד. פרק ה' מוזכרים בני דוד. בפסוק י"ג. ויקח דוד עוד פלגשים אנשים מירושלים אחרי בואו מחברון, ויוולדו עוד לדוד בנים ובנות, ואלה שמות הילודים לו בירושלים, שמוע ושובה ונתנו שלמה. ודברי הימים באותה רשימה בדיוק מוזכר, שארבעת הראשונים, שמוע ושובה ונתן ושלמה, הם בנים של בת שבע. הרב מדן, שארבעת הבנים הראשונים של בת שבע מתו בעודם קטנים. שמוע ושובה ונתן. זו הסיבה שהמליכו את שלמה. לא בגלל שהוא היה בן הבכור, הוא באמת לא היה הבכור, הוא היה החמישי, הילד, ואחריו שמוע, שובה ונתן.
איפה הבן הבן של שלו עצמו?
עוד רגע נגיע את זה, שאלה טובה. עוד שנייה. נגיע את זה, עוד רגע. עוד רגע, עוד רגע. דוד עצמו, בן מוות, אין ספק. אבל עוד רגע נגיע לבן מוות הזה, אבל דבר ראשון, את הכבשה ישלם ארבעתיים, אז זה הדרשה שלו. ולפי, רק גם דבר מדהים, כבר הערנו עליו אז, זה שדוד ובת שבע קוראים לאחד הילדים שלהם נתן. כן, על שם הנביא שהוכיח אותם על החטא. זה גם דבר גדול. בכל אופן, אז זה לגבי שלמה. יקיב, זה ארבעתיים.
רגע, מי ארבעת הילדים?
הילד, שמת בלי שם, שמוע, שובב ונתן. הרביעי, החמישי כאילו זה שלמה, הוא נשאר בחיים. כן, לפי זה זה מחיר באמת כבד לדוד ובת שבע, שניהם משלמים את זה. זה אחד. עכשיו בואו נראה באמת את העונש. ויאמר נתן לדוד, אתה האיש. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי משחתיך למלך על ישראל ואנוכי צלתיך מיד שאול. ויתנה לך את בית אדוניך ואת נשי אדוניך בחלקיך. לפי חז"ל, יש פה שתי אפשרויות, האם זה מיכל או רצפה. ממה נפשך? זה, כן, זה מאוד מתאים למה שאמרנו, שכאן הרקע הוא שדוד רואה את עצמו, על מי, שהדיבור הוא על מיכל, הוא אומר לו, זה עליך. אני אומר לו, השם, אנוכי משחתיך למלך ואנוכי צלתיך מיד שאול. ויתנה לך את בית אדוניך ואת נשי אדוניך בחלקיך. ויתנה לך את בית ישראל ויהודה, ועם מעט והוסיפה לך כהנה וכהנה, וחז"ל למדו מכאן כמה נשים מותר למלך. מדוע בזית את דבר אדוני לעשות הרע בעיניי? את אוריה החיתי הכית בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון. הרד"ק פה מסביר למה צריך פה את הכפילות. את אוריה החיתי הכית בחרב, ואותו הרגת בחרב בני עמון. יש פה שני דברים. א', הדרך שבה שלחת אותו להיהרג, ובית שזה נחשב כאילו הרג אותו בידיים, תוריה אחיתי, קיטה בחרב.
אז מה, תחליט, זה נחשב כאילו הרג אותו בידיים או לא?
זה נחשב כאילו הרג אותו בידיים, וגם הדרך היא הייתה דרך לא מכובדת, ככה אומר הרד"ק.
כן, מה שקרה בחרב של
רצח. מי, גם יואב וגם דוד?
כן.
כן, בפשטות חז"ל כן אמר ככה.
אולי אפשר להגיד שבאמת כמו שאמרנו בהתחלה שהוא באמת שמח על הגט, על הגט
שנותנים,
אז זה כבר כאילו, הרגת אותו בחרב, אתה סומך לו על
ה... אני גם חשב, כלומר הראשון של הרגת בחרב זה משל כאילו.
כן.
כן, אני מסכים, גם אני דחת. זה גם שהוא לקח את אשתו, זה גם סוג של... כן.
פה אבל הוא ממש מוכר אותו, לא על איזשהו חטא מוסרי, וזה אומר, הרגת ואת אשתו לקחת.
כן, 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 נכון, נכון, נכון. המשל היה כנגד העיוות המוסרי. פה ודאי שהוא אומר, תכלס, זה לא משנה אם היה צידוק משפטי. בשורה התחתונה, את אוריה החיתי הקיטה בחרב, זה לא משנה אם היה איזשהו צידוק לזה, מורד במלכות או כל דבר אחר, ואת אשתו לקחת לך לשם. כן? זה, מה ש... זה לא משנה, יכול להיות שהיא לא בדיוק הייתה אשת איש. זה בדיוק מה שנתן הנביא רוצה להגיד, זה בדיוק היה המשל. כן? שתבין שכל היתר, היתר הפורמלי, הוא לא פותר את הבעיה המוסרית. תכלס, הרגת אותו. ולקחת את אשתו. ואתה לא תסור חרב מביתך, עונש ראשון, לא תסור חרב מביתך עד עולם, עקב כי ויזיתני ותיקח את אשת אוריה החיתי להיות לך לאישה. בפשטות אני מבין שמי שלא משתמש בחרב בצורה נקייה, עונשו שבביתו תהיה חרב. כלומר, להשתמש, אתה מלך, יש לך כוח להרוג, יש לך כוח לשלוח אנשים למות בצבא, מי שלא משתמש בזה בצורה נקייה לחלוטין, לא תסור חרב מביתו. זה אחד.
זה פעם שנייה שאנחנו רוצים שדוד כבר לא משתמש בכלל נקייה. גם על הדמים, שאנחנו דיברנו על זה שם, לפני שהוא
היה... רגע, זה לא היה נקייה, שופך דמים, אמרנו. הפרשים שם, מלבי שם, נגיד, כן, אמרו שזה, או בהרדק, אמרו שזה בסדר, כן? אבל פה זה ממש, ממש שימוש לרעה. בואו נסכים על זה ככה, נכון? אין הצדקה. יש שימוש לרעה. והתוצאה היא לא תסור חרב מביתך עד עולם. למי מתכוונים לא תסור חרב מביתך? למי? אולי לאמנון, לאבשלום, אולי אפילו למלכים אחר כך, יושיעה, צדקיהו, שהם מתו, כן, מתו בחרב. אז יכול להיות עד עולם, כן? אחד. שתיים. כה אמר אדוני, הנני מקים עליך רעה מביתך ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעיך ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת, כי אתה עשית בסתר, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. עונש שני, כן, על הסיפור עם בת שבע, כן, על זה שהוא שכב עם בת שבע, העונש השני הוא, מה העונש?
חוטא בגדול והשם פורא אותך על דברים.
נכון, וחזל אמרו, כל ה... כן, כן, כל
זה. זה השם פה?
נכון, נפרעים ממנו בגלול, כאן, כן. אבל...
למה הוא קורא לי אבשלום בערך?
עוד לא יודעים, זה עוד ברור שזה יהיה אבשלום. אתה כבר אומר שזה יהיה אבשלום, אבל בשלב הזה עוד לא יודעים מי זה יהיה. אין אחר כך זה יהיה איזה אבשלום.
לא, אבל לא, רק מביתך, זה
מהבית. מביתך, כן, זה אי אפשר לדעת מי זה יהיה. הנכד, הבן, כן, אי אפשר לדעת. חתן.
לקרוא לו
בערך. כן, אני חושב שזה משחק מילים עם רעה ואיך. נראה לי ככה. אבל מה העונש פה? מה בדיוק העונש?
אשת איש, שיקחו לו את הנשים.
אני חושב שהעונש הוא הדחה.
מלך.
הדחה. מלך שאומרים לו שישכבו עם הנשים שלו, המשמעות של זה היא אחת. זו הדחה. עיין ערך, שלמה ואדוניה. הרגע שאדוניה מציע שהוא רוצה, כן, לקחת את אבישג השונמית, הוא אומר שלמה, בן מוות, כן? זה מרד. כאשר אומרים לדוד, זה, המשמעות של זה היא שדוד מודח ממלך. אוקיי. מה שנאמר לו שזה יהיה מביתו. בא ביחס לשאול, חזל אומרים, שאול, אומרים חזל אומרים שאול באחת ועלתה לו, צריך את יומה דף כף ב', שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו. יש שאלה מה בדיוק התכוונו, מה זה האחת של שאול, למה יש אולי יותר באחת. חזל מתכוונים בשאול לעמלק, ככה משהו שם בגמרא, ודוד בשתיים, כאן, ודוד בבת שבע ובמפקד, בסדר? בשתיים ולא עלתה לו, בכל זאת נשאר במלוכה. למה שאול נהנה שהוא איבד את המלוכה? ודוד לא איבד את המלוכה. מה התשובה?
לא תשובה.
מה?
עשה תשובה.
שהוא עשה תשובה, אוקיי. שמה?
שמחוץ של דוד
לבן. האמת היא שגם אצל שאול הוא לא היה אמור לאבד את המלוכה. גם הרעה שקמה על שאול הייתה מאיפה?
בתוך ביתו.
תוך ביתו. עקרונית, מי שמדיח את שאול, שזה היה אמור להיות מי שאמור להיות מקומו דוד, היה, כן, היה החתן שלו. כן? יש... הבעל של ביתו, וגם אצל דוד זה הבן, כלומר באופן כללי, בזה דווקא הם די דומים, רק בכל זאת אצל דוד, כן, בסופו של דבר חזר אליו, ואצל שאול זה לא חזר אליו. אז אמרתם בגלל שהוא עשה תשובה, קצת יותר לחדד את זה, מה הסיבה המדויקת שדוד מקבל את הברכה. אגב, מכאן עד סוף הספר, עד פרק כף, דוד הוא לא מלך. הוא לא מלך בפועל. בסדר? זה, אני חושב שהנקודה בין שאול לדוד הוא קבלת העונש. לא רק התשובה. קבלת העונש. שאול, כשאמרו לו, וימסך ממלך, אין, הוא מתחיל לרדוף אחרי המלוכה. הוא מבין שדוד מחליף אותו, אז מה הוא מתחיל לעשות? לרדוף אחרי המלוכה. דוד, ברגע שמדיחים אותו, מה הוא אומר? זוכרים? מלך תחיית מרד אבשלום. ללכות לו את הפסוק, עם אהרון השם שם, ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני אדוני, וישיבני ואיראני אותו ואת נבאו. ואם כה יאמר, לא חפצתי בך, הנני אעשה לי כאשר טוב בעיניו. אני חושב שזה פסוק מפתח בכל הספר הזה. המשמעות של ספר שמואל אולי. המשמעות של ספר שמואל היא שמלך יכול להיות מה? רק מי שיכול לוותר על המלוכה. אם אתה לא יכול לוותר על המלוכה, אין ערך שאול, אתה לא יכול להיות מלך.
אבל יש הבדל. המלוכה עברה לשלמה.
המלוכה עברה לשלמה? המלוכה עברה למשל הזה היא אצל אבשלום, שהיא מוגם את שלו, נכון?
נו,
ואצל שאול היא עברה לדוד, שהוא החתן שלו.
זה לא הבן שלו.
לא בן שלו, בן שלו היה אמור להיות המשנה, ככה המשמע, נכון? אבל הוא חתן שלו, וזה שאול בעצמו הבטיח, נכון? מה המשמעות של ההבטחה? נכון, אבל מה המשמעות של ההבטחה הזאת? כן, עשה חלק מה... אז צודק, אז לא יונתן קיבל, יונתן לעצמו הרי ויתר, כמו ששאול יודע, נכון? יונתן לעצמו ויתר, אבל עדיין במשפחה, נשאר במשפחה, נכון? חתן זה גם סביר. ועדיין זה לא, וזה לא עובד. ההבדל הוא שדוד, חלל אומרים את זה בלשונם כל הבורח מן הכבוד, הכבוד בורח, או בלשון אחרת הם אומרים מלכות לית לה מגרמי כלום, נכון? או כל מיני סיפורים על דוד המלך, שחלל אומרים נגיד שה-70 שנה שלו הם היו של אדם הראשון בכלל, כן? שלא היה אמור לחיות, כל מה שהיה לו, זה הביטוי של לית לה מגרמי כלום. מלכות לית לה מגרמי כלום זה אומר שדוד, מלך בעם ישראל, הדבר, זה מאוד דק. יש מצב שיהיה מלך עם ישראל, וזה דבר מאוד מאוד עדין, כי ברגע שהוא יחשוב שזה בזכות עצמו, באיזושהי צורה, ושהמלכות שייכת לו, כן? הוא לא יוכל לוותר עליה, באותו רגע מפסיק להיות מלך. המשמעות של מלך היא אחד כזה שהוא נציג העם כלפי השם, ונציג השם כלפי העם, ושום דבר מצד עצמו. וברגע שקצת מצד עצמו, וזה מה שקרה לדוד פה, שהיה קצת מצד עצמו והרשה לעצמו, ולכן הוא ישב בירושלים, לכן הוא לקח את אשת אוריה, כן? אז הוא מאבד המלוכה. הפעם הבאה שאנחנו נפגוש את דוד כמלך, יש רק עוד פעם אחת כזאת. אגב, זה לא כרונולוגית, אמרנו. אבל יש, זה לא שהוא אחר כך פתאום הפסיק להיות מלך, זה תהליך שקורה. ועוד היו פה עוד כמה מלחמות באמצע שהוא כן דווקא הוביל אותם. לא זו הנקודה עכשיו. הפעם הבאה שנפגוש את דוד מבחינת התנ"ך כמלך זה... בתחילת ספר מלכים שהוא ממליך את שלמה, אבל עד אז בכל הסיפורים, כל הסיפורים, סיפור אדוני, סיפור אמנון ותמר, סיפור אבשלום, וכל הסיפורים אחר כך, דוד לא מגיב כמלך, מתנהג כאדם פרטי לחלוטין.
בפועל הוא מלך?
מה? הוא יושב על הכיסא, זה כמו שאול שהוא יושב על הכיסא בפועל, למרות שכבר הוא משהו, כן? והיא מסכה ממלך. אבל דוד, להבדיל משאול, הוא לא רודף אחרי זה. ודוד, ולכן הוא גם, למה שתחילת ספר מלכים, שואלים את עצמנו, אז למה דוד לא ממנה לעצמו מחליף? כן? והתשובה היא שהוא לא חושב שהוא צריך למנות לעצמו מחליף. כי הוא לא חושב שהוא לא, הוא לא רואה בעצמו מלך. עד שקורה דבר מסוים שגורם לו לשנות את הסוויץ', בסדר? לתחילת ספר מלכים. ייתכן אגב שכשחזל חילקו ובחרו לשים בתחילת ספר מלכים, כל הסיפור הזה, ולא שמו אותו בסוף ספר שמואל, כי זה נקודת המלכות האחרונה של דוד, והם כבר הכניסו אותה, באמת, להמשך, לספר מלכים. אני לא יודע, אני מציע. כן, ולכן זה מופיע בספר מלכים. אם כן, אז זה הנקודת ההבדל בין שאול לדוד, נקודת הבנת המושג מלכות. המלכות היא מזדקכת מאלי לשמואל, משמואל אל שאול, ומשאול לדוד, ולאט לאט המלכות היא עולה עד, כן, סינון מאוד מאוד גדול שלה. כן? אני אעיר הערה נוספת, שיש שתי נקודות שאני חושב שצריך לקחת בפרשייה הזאת מסיפור יהודה ותמר, שהוא סיפור האב של הסיפור הזה. סיפור יהודה ותמר, יהודה, הסבא רבא של דוד, שנופל במעשה תמר, כן, כמו דוד, זה, ובשני הפעמים, היכולת להודות בחטא. אמרנו שזה גם נרמז בקצת לשונית, כן, כתוב פה על בת שבע, כתוב, אני אקרא לכם את הפסוק, זה ישר להזכיר לכם, כן, כתוב ככה. איפה זה? ותר האישה ותשלח ותגיד לדוד ותאמר הרה אנוכי, כן? והיא שלחה את חמיה לאמור, כן? לאיש אשר אלה לא אנוכי הרה. כבר מזכיר לנו, תוסיפו את הקשר בשם, בין בת שבע לבת שוע, אשת יהודה, כן, הראשונה, ועוד כל מיני דברים כאלה, אז יש פה הרבה הרבה מהמשותף, ואחד הדברים זה היכולת הזאת להודות. הכוח של יהודה שעובר אחר כך אצל דוד, היכולת של המלך להבין שהמלך הוא חיים כמו כל בן אדם, וזה חטאתי להשם. דוד המלך אומר שתי מילים, בואו נראה את זה, זה בדיוק הפסוק הבא שאנחנו צריכים לקרוא, יש לנו עוד זמן. כן, אז אומר, ויאמר דוד אל נתן, חטאתי לאדוני. ויאמר נתן אל דוד, גם אדוני העביר חטאתך, לא תמות. עונש שלישי, מה העונש השלישי?
שהוא
מוות. היה צריך למות. בין מוות האיש, כן, בין מוות האיש עושה זאת. זה היה, היה צריך מוות. והעונש השלישי דוד ניצל. בזכות זה שהוא אמר חטאתי להשם. עדיין הוא נענש באובדן המלוכה ובחרב, אבל שהזכרנו מקודם, אבל בזכות זה שהוא אומר, חטאתי להשם, רק להזכירכם, ההיסטוריה של ספר מלכים, למשל, מלאה בכאלה שלא הודו כשהנביא הוכיח אותם. אתם זוכרים כאלה? ירובעם, נכון? ירובעם על המזבח, בוא נראה. מלכים א' פרק י"ג, והנה איש אלוהים בא מיהודה, בדבר אדוני אל בית אל, וירבעם עומד על המזבח להכתיר, ויקרא על המזבח וכו', ומדלג, ויוכל לשמוע, ואז בא הנביא, ויקרא על המזבח בדבר אדוני, ויאמר מזבח, מזבח, כה אמר אדוני, הנה בן נולד לבית דוד, ישיהו שמו, וזבח עליך את כהני הבמות, מקטירים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך וכו', ויוכל לשמוע המלך לדבר איש האלוהים אשר קרא על המזבח בבית אל, וישלח ירבעם את ידו מעל המזבח לאמור, תפסוהו, מטיבה שידו אשר שלח עליו ולא יכול להשיבה אליו. כלומר, הרבה פעמים, וזה רק דוגמה אחת, כן? זה קורה בהמשך כמה פעמים, לפעמים גם המלך הצליח בזה, שכאשר הנביא מוכיח את המלך, מה עושה המלך? הורג את הנביא. שיטה ידועה, כאשר נדלקת לך נורה באוטו שהאוטו למנוע חם, מה עושים?
שוברים
את הנורה. כן? זה בדיוק המשמעות של מה שקורה פה עם, עם ירבעם שם, ובהמשך, אחר כך עם הרגעת ישעיהו, והצרות שעשו לירמיהו, וכן הלאה וכן הלאה. כן, כלומר, זה אחד, ודוד המלך הוא לא ככה. אפשרות שנייה, שאותה ראינו בעבר, כן, זה היה לתת תירוצים, כן? נכון, היה פה משהו לא בסדר, אבל לא אני אשם. אשר חמל העם, נכון, כמו שראינו אצל שאול פעמיים, כן? פעם אחת בגלגל כשהוא מקריב את העולה ולא מחכה לשמואל, פעם השנייה עם אגג מלך המלך, אז תמיד יש לו הסברים טובים. אצל דוד אין הסברים, יש שתי מילים, חטאתי להשם, זהו, אין יותר אף מילה. האם לא נאמרו יותר מילים? אחרי החטאתי להשם הזה, יש פסקה באמצע פסוק. הפסקה הזאת אני חושב היא כן מסתירה עוד מילים שנאמרו. איזה מילים? אני חושב שהפסקה הזאת היא מסתירה בתוכה את כל תהילים פרק נון א'. תהילים פרק נון א', מזמור התשובה של דוד המלך. למנצח מזמור לדוד, ובוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. בחסידות אמרו, ובוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, שכמו מה שלומדים מהפסוק הזה הוא שהאדם צריך לעשות את התשובה באותה התלהבות שהוא עשה את החטא, באותו חום. לא, התשובה לא צריכה להיות של נבח, אלא בבוא אליו נתן הנביא, זה צריך להיות כאשר בא אל בת שבע, כמו שבא אל בת שבע, באותו התרגשות. חונני אלוהים כחסדיך, כרוב רחמך, מחפש שעי, הרר קבסני, מעווני ומחטאתי תהרני, כיפה שעי אני עדה, מחטאתי נגדי תמיד, אני עוד אחזור אל הפסוק הזה. לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי, למען תצדק בדורך תמשה בשופטיך, אני קצת מדלג, יש פה הרבה. פסוק י"ב אנחנו מכירים, לב טהור בירה לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, אל תשכחני מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממני, על מה דוד מתפלל שישאר לו, את זה, השיבה לי ססון אישך ורוח נדיבה תשמחני, כן, לא לאבד את רוח הקודש, אני לא אכנס כרגע להיסטוריה של ספר שמואל, אבל אצל שאול אחד הדברים הבולטים שקראו לו כאשר הוא חטא, זה שהוא איבד את רוח השם, כן, ולכן הוא איבד, כן, אבל הוא, הייתה, כן, הוא איבד את רוח השם שהייתה. וההבטחה של דוד, על עמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו, חטאים, כן, ודגש בטט, הצילני מדמים אלוהים, אלוהי תשועתי, תרנן לשונים צדקתך, הצילני מדמים, זה ודאי רומז על אוריה אחיתי, אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, כי לא תחפוץ זבח ואתנה, אלוהים עולה לא תרצה, זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונדקה, אלוהים לא תבדו. כן, וכן הלאה, זה, הפסוקים האלה, כל הפסוקים האלה, ייתכן מאוד שהם נכנסים בפסקה באמצע פסוק, אבל אין טעם להגיד אותם, כי הדגש הוא על שתי מילים, חטאתי להשם, אין תירוצים, אחר כך אפשר לעשות את התשובה, את כל מה שדוד אומר שם, אבל דבר ראשון, הודעה בחטא בלי תירוצים.
דוד מדגיש כאן במזמור א' שהוא חטא רק להשם.
נכון מאוד, זה ראייה נוספת למה שאמרנו, שאליך לברוך חטאתי, ממש מודגש. כן, רק לך, נכון. החטא הוא חטא מוסרי ולא חטא של רעיינה מחברות דברים כאלה. ויאמר נתן אל דוד, גם השם יביא חטאתך לא תמות. אפס, כי ניאץ ניאצת, אפס זה אבל. כי ניאץ ניאצת את אוהבי אדוני בדבר הזה, גם הבן הילוד לך מות ימות. עונש רביעי, גם הבן הילוד לך מות ימות.
אז זה גם הבן הילוד לך.
גם.
מי זה גם?
בנוסף על בנך שהיית אמור למות, הבן הוא כן ימות. כן, גם לפעמים בא בניגוד. ניאץ ניאצת את אויבי השם, זה דו משמעי, יש מפרשים שפרשו את זה, ניאץ ניאצת את אויבי השם, הכוונה שעכשיו יש פתחון פה לאויבי השם. אפשרות אחת, יש פירוש אחר שמופיע מליברשי, שאומר שזה לשון סגי נהור. כן, ניאץ ניאצת את השם, רק לא אומרים ביטוי כזה, אלא אומרים ניאץ ניאצת את אויבי השם. הדבר הזה גם... שתי פירושים, או ניאץ ניאצת את אויבי השם, אם אני הרד"ק אומר שהוא נתן פתחון פה לאויבים. דוד מלך ישראל, איך הוא מתנהג? ואיך פתחון פה? ולכן הבן הילוד לחמות ימות. אפשרות שנייה, כן, זה כמו שאמרנו, זה לשון סגי נהור. אז יש ארבעה עונשים, ארבעה עונשים פה של ה...
יכול להיות שארבעה עונשים זה ישתלם ארבעה
לא יודע, זו שאלה. אף מפרש לא פרש ככה. ובאמת, בסופו של דבר, כתוב בין מוות האיש העושה זאת, ואת הכבשה שאין לו בעתיים, לא יודע. מה שיש גם בין מוות וגם זה בלב. אז נשארו עם שלושה אנשים. כי הבין מוות זה לא כלום. לא יודע. פשוט רוב המפרשים הלכו על זה שארבעתיים, הכוונה, צאצאי דוד, אבשלום, אדוניה, אמנון והילד.
חמש אנשים.
ככה רוב המפרשים פשוט.
חמישה אנשים.
חמישה ידעים.
אם מוסלפים שם,
אנחנו
חמישה אנשים.
עונשים,
כולל
הזה שכולל הבא, אבו מלכים. אז טוב, אני לא אגנס לזה בעריכות. כנראה שצריך להבדיל פה בין עונשים לבין תוצאות. ולכן הרב עדן הוא הלך על הילדים של בת שבע. כל סיפור אבשלום, וכל סיפור אמנון ותמר, שתכף נראה אותו, שהוא בפרק הבא, הם לא עונשים. הם תוצאות ישירות. תוצאות שסיבה ומסורב. אנחנו נראה. שזה תוצאה של סיפור דוד ובת שבע, ולא עונש עליו. זה נגרם כתוצאה מזה. אז זה נראה בהמשך, בסדר?
אבל איך זה בדיוק תוצאה ולא
עונש? זה נדבר בפרק ג', נדבר על זה. בסדר, נראה שזה זה באמת תוצאה של זה. וילך נתן אל ביתו, ויגוף אדוני את האל אשר ידע אשת אוריה לדוד, ויאנש אשת אוריה. ויבקש דוד את האלוהים ביד הנער, ויהיה צום דוד צום, ובא ולן ושכב ארצה. ויקום מזקנה ביתו עליו להקימו מן הארץ, ולא עבה ולא ברא איתם לחם. ויהי ביום השביעי וימות הילד. ויראו עבדי דוד להגיד לו, כי מת הילד. כי אמרו, הנה ויות הילד חי, דיברנו עליו ולא שמע בקולנו. ואיך נאמר עליו, מת הילד ועשר העם? כן. ויהר דוד כי עבדיו מתלחשים, ויהיה בן דוד כי מת הילד, ויאמר דוד אל עבדיו, המת הילד, המת הילד ויום הוא מת. ויפה רבים מהארץ, ויחס ויסף, ויחלף סמלותיו, ויבוא בית אדוני וישתפו, ויבוא אל ביתו וישאל, וישימו לו לחם ויוכל. אמרו, אדם אלה, מה הדבר הזה אשר עשית בעבור הילד חי? צמת בטל, וכאשר, כאשר מת הילד, קמת ותאכל לחם? והוא אומר, בעוד הילד, חי, צמתי ויבכה, כי אמרתי, מי יודע, וחנני אדוני וחי הילד. ואתה מת, למה זה אני צם? ארוחה להשיב עוד, אני הולך אליו, והוא לא ישוב אליי.
סיפור תבוע מאוד.
למה
נסתרחו?
מה?
למה
נסתרחו?
זה בא אליהם
ברור שהוא
נעשה בבקש
רחמים, זה לא...
נו, כמו לך זה פשוט. למה הוא לא בוכה אחרי ש...
אתה
צריך לסדר, אתה אומר. אני אזכיר לך מה קורה במרד אבשלום. תזכרו מה אומר אבשלום כשהוא מת. אבשלום, בני, מי יתן מותי אני תחתיך, ולא רוצה לאכול, ועולה אל גג השער, בוכה. או כשאדוניה מת, כן? או כשאמנון מת, לא אדוני, כשאמנון מת, הוא שוכב על הארץ. מה זאת אומרת, שאין להתאבל על הילדים שלנו.
הוא
כתבי בשביל סיבה
אחרי
המוות,
הם שואלים אותו למה עצמת והתענית כשאתה חולה.
לא, השאלה היא לא למה זה, השאלה היא למה כשהוא חולה, אתה עצמת והתענית, זה אנחנו מבינים, נניח. אבל למה קמת, למה איך שהוא עומד קמת, כן? זה הרגיוני. הרי הם אמרו קודם קל וחומר, נכון? זה מה שהם אמרו, היה פה קל וחומר, כן? כי אמרו, הנה ביות הילד חי דיברנו עליו ולא שמענו קולנו, ואיך נאמר? איך נאמר זה תמיד קל וחומר, נכון? איך נאמר אליו, מת הילד והשר, מת הילד, והשר רעה, כן? איך תדע מה קורה, מה הוא יצא? לא שאתה קירות, כן? אי אפשר לדעת מה יקרה, אז עדיף לא לספר לו. כן? אז מה הסיפור?
רגע שדוד
שומע
שזה
שעבד
מת, אז הוא יגיד שזה חלק העונש.
אז קבלה של העונש, אני מסכים עם זה שזה קבלה מהעונש, שזה קבלה של העונש, ולפני כן הוא לא מקבל את העונש?
אבל היה אפשרות שונות, הוא היה חי.
מה?
הוא היה עוד חי, היה
ששנות בצדה. נו, בסדר, אבל העונש היה שהוא ימות.
הוא אמר,
הוא לא מקבל את העונש.
למה הוא
לא מקבל את העונש?
הוא עוד לא קרה.
הוא מקבל, הוא מקבל.
אז למה הוא מתפלל?
הוא יודע שזה מגיע לו. הוא לא ידע אם יכול להעביר את הגזירה.
אני חושב שכולכם צודקים, אני רק אחדד, אני חושב שבעצם בתוך תוכו היה כאילו, יש לדוד איזשהו, כשאומרים לו שהילד ימות, יש בזה איזשהו דבר שהוא גם לטובתו של דוד. חז"ל אומרים, מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. על מה זה נאמר? על ממזרים. כן, יש פה מישהו שהוא כן, ספק ממזר או ממזר, תלוי לפי זה דעה של חז"ל. כן, ואם עכשיו הוא יגדל, אז קודם כל נגיד, הנה הבן הממזר של דוד, כן? איזשהו מת עכשיו, זה פתר הרבה בעיות. אומרים, ממזרים לא מלאים אותם. יש לה... חז"ל אומרים, לא מלאים אותם, לא מצילים אותם, נפל, כן?
אבל אחרי זה להגיד, נפטרתי עכשיו להגיד אולי שהיה לי בן ממזר.
אז אני, אז מה דוד אומר, אני חושב? אני חושב שדוד המלך, מה שהוא עושה פה זה תשובה. הרי כשהוא הרג את אוריה, הוא בעצם הלך עם האינטרס האישי שלו, ואיתו הוא הרג את הבן אדם. אז כאן, למרות שלכאורה, יש לו פה איזשהו אינטרס, כאילו, יהיה לו נוח מאוד שהילד ימות כמו שהשם ציווה, כן? עדיין הוא מתפלל, אבל נגד האינטרסים האישיים שלו, כביכול, כן? או אפילו נגד האינטרס שלו שהשם, שזה יהיה העונש שלו והתכפר לו, כן? עדיין מתפלל על הילד, כילד. וזה הגדולה של דוד, זה סוג של תשובה, אני חושב. לדעת להתנקות מהאינטרס האישי שלך. זה מה שדוד עושה פה.
אולי גם כי לא היה לו מה להתנבל, כן? זה בסך כל ילד שהרגל נולד.
גם זה מופיע פה במפרשים. מפרשים ואומרים שבאמת ההבדל בין אבשלום לבין... ואמנון, ופה שבאמת אין הרבה מה להתדבר, כן? הוא רק עדיין נפל, מה שנקרא.
אולי דוד שומע בתהילים, חזקי נגדי תמיד הוא...
חזקי נגדי תמיד, אני חושב שאתה אומר על דבר אחר. אומרים שני הפסוקים הבאים. וינחם דוד את בת שבע אשתו, ויבוא אליה וישכב עמה, ותל את בן ויקרא, ותקרא, כן, ותקרא את שמו שלמה ואדוני יבוא. וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה בעבור אדוני, כמה גדול כוחה של תשובה, כן? ידידיה, כן? אחרי חמישה בנים, יכול להיות, אם יהיה לכם כפי הפירוש הזה, או שניים, כפי הפירוש שני, לא משנה, כן? אז בסופו של דבר התשובה מתקבלת, כן? והשם יבוא, זה נקודה אחת. עדיין עומדת פה ברקע השאלה הזאת של איך דוד יכול לקחת את בת שבע, לא שאלה הלכתית, זה כבר חז"ל אמרו, נניח שהיא הייתה אנוסה. איך מוסרית הוא יכול? אני מזכיר לכם שהדבר דומה, אומר אליהו לאחאב, הרצחת וגם ירשת.
הוא יזרוק אותה עכשיו?
מה?
הוא יזרוק אותה, זה הרבה יותר
לא מוסר לזרוק אותה. התשובה שלך בעצם אומרת,
מה?
הוא יזרוק אותה? אז באמת התשובה הזאת, אני חושב שתשובה נכונה. תזכרו בעוד שלושה פרקים, סיפור אמנון ותמר, הרי הרע היותר גדול, ככה משמע שם בפסוקים, הרע היותר גדול זה לזרוק אותה, זה יותר רע מהאונס, ככה אומרת שם תמר, כן, להשאיר אותה לבן, כן, וזה בדיוק האפשרות, כן, דוד הוא יכול להיות המלך, אז הוא יזרוק אותה, תשתמש וזרק, היא תלך, היא תזרק לכלבים, בייחוד עם הילד מת, אז אין שום סיבה שהוא ישמור אותה בבית, כן, והוא ימשיך הלאה. אז זה בדיוק מה שקראנו בתהילים נון א', וחטאתי נגדי תמיד. אומר את זה רבנו יונה בדרכי תשובה, כן, אומר רבנו יונה, שאחד מעקרונות התשובה הוא חטאתי נגדי תמיד. והוא מסביר ככה את תקנת מריש של חז"ל. מה זה תקנת מריש? אז אומרים, מעיקר הדין, אדם שגזל קורה ובנה בה את הבית, מעיקר הדין, אם עכשיו הוא חוזר בתשובה, הוא צריך לפרק את הבית ולהחזיר את הקורה. זה מעיקר הדין. אבל חכמים תקנו, קוראים לזה תקנת השבים או תקנת מריש, זה לא משנה. חז"ל תקנו תקנה שאומרת שלא, אין מקבלים מהם. ועל התשובה שחזרו, אין מקבלים מהם. לא מקבלים מהם את מה שהם גנבו. למה לא מקבלים מהם? אומר רבנו יונה, לא מקבלים מהם אפשרות ראשונה להבין בפשט, וכדי לא למנוע מאנשים לחזור בתשובה. ואדם יגיד, כן, אני אגיד, בוא, אתה צריך להחזיר הכל. אני אגיד לו לחזור בתשובה. ובשביל זה לא מקבלים ממנו כדי שהוא יוכל לחזור בתשובה. אבל, אומר רבנו יונה, לא כתוב ככה. לא כתוב, אינו צריך לתת. כתוב, אין מקבלים מהם. גם אם הוא רוצה לתת, לא מקבלים ממנו. למה לא מקבלים ממנו? אומר רבנו יונה, וחטאתי לנגדי תמיד. האיש הזה יקום בבוקר, מסתכל למעלה ומה הוא יראה? הוא יראה את הקורה שהוא גנב כל בוקר, כל בוקר. אנחנו לא מקבלים לך, לא תוכל להחזיר. שלא יקרה מצב של אחד שפתאום קיבל איזה אטרף, שמע איזו שיחה טובה של איזה רב חשוב, ופתאום הוא רוצה לחזור בתשובה, עכשיו הוא מפרק ישר את כל הבית, מחזיר את כל הכסף שהוא גנב, ומה קורה? מה קורה אחרי שבועיים כמובן? ברור שהוא חוזר לגנוב. למה ברור שהוא חוזר לגנוב? כי האם האיש הזה באמת עבר תהליך אמיתי של להבין מה החומרה של מה שהוא עשה ולמה זה לא נכון? לא, הוא פתאום קיבל את זה ככה באיזה זץ. עכשיו, מה יקרה בפעם הבאה? מה הוא יגיד? אני כבר ניסיתי לחזור בתשובה, כבר החזרתי הכל. לא הצלחתי, אז אני מבטל. אומרים חז"ל, אין מקבלים מהם. אין מקבלים מהם. אין תשובה כזה של ברגע. תשובה זה תהליך. זה חייב להיות כל הזמן מול העיניים שלך. אנחנו, אין תשובה של... עזבנו גם החז"ל, אומרים את זה על נינווה, כן? אומרים לחמאס אשר בכפיהם. חז"ל אומרים, מה זה אומרים לחמאס אשר בכפיהם? אפילו קורה, כן? אפילו קורה בבניין החזירו. זה לא לחיוב, זה לשלילה. זה לשלילה. הם החזירו, כן? אפילו קורה שבבניין, זה היה התקף בולמוס של לחזור בתשובה. לא היה שם שום תהליך אמיתי פנימי של תשובה. זה בדיוק, זה בדיוק מה שאומר דוד המלך. חטאתי נגדי תמיד. כשדוד המלך מושא את בת שבע, והיא הופכת שנייה, והיא הופכת להיות אשתו הראשונה, וכל בוקר הוא מתעורר ורואה אותה במיטה ליד, וכל עם ישראל מצביע עליה, ואומר, הנה, אשת אוריה, כך כתוב, אשת אוריה. כן, זה, כולם יודעים, זה וחטאתי נגדי תמיד. זה לא תשובה של רגע אחד, זה שדוד הקים עולה של תשובה. תשובה זה לא בום, זה עול. זה דבר שחוזר וחוזר וחוזר וחוזר, עד הרגע שמה, מתי הוא יודע שחזר בתשובה שלמה? אתה לא יודע שחזר בתשובה שלמה?
שנולד בן חדש שלא מת.
לא. הרמב"ם אומר, אתה לא יודע שחזר בתשובה שלמה? כשמגיע למצב עם אותו ניסיון ועומד בו. שאנחנו יודעים, אצל דוד המלך בסוף. כן? וזה עולה עד שהוא יגיע. כשהקדוש ברוך הוא יעמיד אותך באותו מצב ואתה תעמוד בו, סימן שחזרת בתשובה שלמה. זה הסימן. סימן וגם ההצלחה, באמת. כן? תשובת המשקל. אז זה בדיוק הנקודה.
גם זה משחק אחרי שבועיים.
מה?
זה שאצלו לא, כי כל פעם מצביעים עליה ואומרים
וזה... כן, זה מחכה.
יש תוריה, אבל כמו שאמרנו על הקורה בבית, אז הוא כבר
רגיל לבית קורה. אם זה לא עוזר, אז לא עוזר. אבל המטרה היא שלא יהיה זבנג וגמרנו. שלא אדם יבוא ויעשה משהו מעשי. שתבין שזה משהו פנימי ולא חיצוני. להפסיק להיות גנב זה לא להחזיר את הכסף. להפסיק להיות גנב זה לעבור איזשהו תהליך פנימי. זה מה שרוצים שתבין. זה מה שחזר לנו. זה תקנת מריש, תקנת השבים. לא כדי שאנשים יותר אנשים ישובו, כדי שאנשים ישובו בצורה יותר רצינית. בסדר? אז זה נראה לי פה הנקודה כאן של בת שבע, וכמובן הפרק מסתיים בעוד תיקון אחרון, הלך עם יואב ורבת תמות לעמון, ויקוד את עיר המלוכה, והיה המבצר הגדול של העיר, וישלח יואב מלאכים לדוד, ויאמר נלחמתי ורבה, גם נלחמתי את עיר המים. רבת עמון יושבת על, על מקורות הירוק. ואתה אסוף את יתר העם, וחנה על העיר, ולוכדה, פן אלכוד אני את העיר, ונקרא שמעליה, ואסוף דוד את כל העם, וילך רבתה, וילחם בה, וילכדה. דוד המלך חוזר למלחמה, סוף סוף עם כל העם, ויקח את עטרת מלכה מעל ראשו, ומשקלה כיכר זהב, ואבן יקרה, ותהי על ראש דוד, אני מניח שלא כל הזמן, כן, כיכר זהב זה איזה 30 קילו, אני אסדם, בטח לפעמים. ושלר העיר הוציא הרבה מאוד, ואת העם אשר בא הוציא וישם במגירה ובחריצי הברזל ובמגזירות הברזל והעביר אותם במלבן, כן, לנקמה על סיפור השליחים, וכן יעשה לכל ערב נעמון, וישר דוד בכל העם ירושלים סגירה מעין, לא מעין הפתיחה, כן, קונטרה לפתיחה. כן, אם בהתחלה ודוד יושב בירושלים, וכל העם בשדה נלחמים, אז וישר דוד בכל העם ירושלים, וזה מסתיים בזה שדוד בעצמו, יואב אולי פה עוזר לו, קורא לו לצאת אל המלחמה, הוא בראש כל העם יוצא למלחמה, כן, זה איזשהו תיקון להתחלת, לכן זה סגירה טובה לפרק הזה. אוקיי, נעצור כאן, והפעם הבאה כבר נהיה עם אמנון בקרוב.